הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מהנדסים בנייה, הפודקאסט שנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה בישראל. אנחנו בעונה השנייה ואנחנו עם נושאים חדשים ומגוונים. אני אהוד לוי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת א' צדיק. 12 שנים שאני נמצא בענף הבנייה, ובערך כל שנה אני בוחן בין 3-5 מערכות שונות שקשורות לאיתום. כך שאני רואה שהטכנולוגיות של האיתום הולכות ומשתפרות משנה לשנה. הדבר היחידי שלא משתנה זה המים. המים לאורך הרבה שנים נשארו H2O, וזה דבר די קבוע. אבל טכנולוגיות האיתום זה משהו שאנחנו רואים בו קפיצה מאוד משמעותית של טכנולוגיות לאורך השנים. מזפת לחומרים ביטומנים, חומרים צמנטיים, ציפויים למיניהם וכולי, וכדי לדבר על איך מטמיעים מערכות חדשות, מערכות איתום חדשות בענף הבנייה, נמצא איתי דמיין ביטלמן, אדריכל, מהבעלים של ביטלמן אדריכלים, יועצי איתום, אחד המשרדים הגדולים בארץ, אם לא הגדול ביותר בתחום.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
שלום דמיין.
שלום, שלום.
אז תספר לנו קצת עליך, קצת על המשרד, לפני שנקפוץ פנים על לחומרים המקצועיים.
אוקיי, אז שוב, שמי דמיין ביטלמן, אני אדריכל. למעשה, אני בתחום האיתום מהשני ילד קטן, מלווה את אבא שלי. אבא שלי כבר 60 שנה בתחום. אני כבר לקראת 30 שנה בתחום. בעלים משותף יחד איתו במשרד ביטלמן אדריכלים, משרד שמתמחה בתכנון של איתום, ציפויים, בכל סוגי הפרויקטים.
איך אתה רואה את התפתחות החדשנות בעולם הזה של האיתום? איפה היינו לפני 5 שנים? איפה אנחנו נמצאים היום? איך זה משפיע לנו על הבנייה?
אוקיי, אז בפתיח שלך דיברת על חומרים, 3-4 חומרים בשנה שאתה בוחן, טכנולוגיות שבעצם משתפרות. האמת, שאולי כדאי להגיד, זה טכנולוגיות שמשתנות. לפעמים אנחנו משתפרים לטובה, לפעמים אנחנו משתנים הציד על הצדדים אחורה. למה? כי יש שינויים שמחייבים אותנו לעשות התאמות גם עם החומרים, גם עם הטכנולוגיות, גם עם התכנון.
אבל אם אנחנו לוקחים את התכנון, נעזוב רגע את האיתום, והאיתום הוא משהו שהוא תומך בתהליך הבנייה עצמו. הבניינים היום, לעומת לפני 15 שנים, הבניינים הרבה יותר גבוהים, המרתפים הרבה יותר עמוקים, פעם לא היו מרתפים, היו חונים על המרצפות המשתלבות מחוץ לבניינים, היום הכל נמצא מתחת לקרקע, אין הרבה קרקע. איך מערכות האיתום תורמות, ואיזה התקדמות אתה רואה שיש בשימוש בטכנולוגיות חדשות יותר, מתקדמות יותר, ואני מדבר כרגע על תהליך הבנייה, אנחנו נגיע אחר כך גם לתהליך התיקונים, כי גם זה קיים.
אז אין ספק, הפרויקטים שלנו נהיים הרבה יותר טכנולוגיים, הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר גבוהים. היעדר כוח אדם, שהיא בעיה מהותית, בסדר? מחייבת אותנו להשתמש בחומרים יותר חכמים, אולי יותר מהירים, אולי יותר סבלנים וסולחנים, כלפי המבצע. למה? כי כוח אדם שיש הוא כוח אדם שמשתנה. ושוב, אנחנו צריכים לפעמים עם מוצר אחד לענות על מספר בעיות, על מספר נקודות, וזה איפה שהחומרים החדשים באמת עוזרים לנו בפרויקטים החדשים, המורכבים.
אוקיי, אז בוא נשלב את זה עם העולם של התכנון. אתם כמשרד רואים עשרות, אם לא מאות פרויקטים בשנה, מגיעים אליכם אנשים כמוני, מקבילים אליי, ואומרים לכם, תראה דמיין, הנה יש לנו פה מוצר, המוצר הזה מטורף, הוא יעצור לך מים בכלל לפני שיש מים. איך אתם בוחנים את זה? מהם הקריטריונים שלפים אתם לוקחים מוצר ואומרים, אוקיי, הוא מבחינתי יתאים לי לנקודות מסוימות?
אוקיי, אז קודם כל, אני אפתח בזה שמבחינתי, אם יש מוצר חדש, אפילו אם עוד בשלב הפיתוח, אני רוצה לדעת על קיומו, אוקיי? עוד לפני שבכלל מגיע לשוק, הדבר מבחינתי לא טוב, זה אם קבלן מבקש לעשות שימוש בחומר, ואני לא מכיר אותו, מבחינתי זה לא רק פשלה שלי, זה פשלה של אותו ספק, אותו יצרן, שבעצם לא הביא לידי המתכננים את הידיעה שיש חומר כזה. אני מאוד מאמין, אוקיי, בחומרים חדשים, בחומרים שעוד פעם יכולים לתת מענה בהרבה מאוד דברים. מבחינתי כן, יש תהליך של היכרות עם החומר, הבנה של היכולות וגם של המגבלות, ולאט לאט להכניס אותו לפרויקטים, אולי קודם כל בתנאים קלים יותר, כדי לבחון אותו.
מה זה תנאים קלים?
אם זה חומר שהוא למשל מיועד למרטף שטבול בתוך מי תאום בצורה רצינית עם קרקע מזוהמת בעוד כל מיני דברים, אז קודם כל בוא נעשה ניסוי בפרויקט שהוא הרבה יותר קל, בתנאים יותר קלים, אולי לא בתוך מי תאום, לבחון אותו. גם בוא נראה אם החומר הזה הוא חומר שבעצם מיוצר בחול, אוקיי? אז מה הניסיון שיש איתו בחול? אולי שמה, אולי החומר הוא חדש בארץ, אבל בחול יש לו היסטוריה, אז אפשר גם לבדוק את זה.
תמיד צוחקים על הקטע הזה של בסדר, אבל בארץ, אנחנו עובדים כמו בארץ, ובארץ לא מגיע לי פועל איטלקי שלבוש כמו דוגמן, או פועל צרפתי שאכל בגט בבוקר, אלא בארץ יש לנו פועלים אחרים, והם לא בהכרח יודעים איך לעבוד עם החומרים האלה.
אוקיי, אז כן, בארץ הפועלים לא מגיעים עם סינר לבן, כמו שאולי קורה בגרמניה ובמקומות אחרים. הפועלים זה הפועלים, אבל הטכנולוגיה היא טכנולוגיה. וברגע שאנחנו מבינים מה היכולות של החומר, אז אנחנו נצטרך אחר כך לשאוף, להדריך את הקבלנים, להדריך את הפועלים. זה יותר קל מאשר להדריך את החומר. החומר הוא החומר. אם יש לו פוטנציאל, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתאימים אותו. יחד עם זאת, אני מגיע לאתר, אני רואה את הפועלים עובדים, בסדר? גם עם חומר חדש, אני כבר רואה אצלהם בראש, הגלגלים מסתובבים, והם חושבים על דרך לעשות את זה מהר יותר, פשוט יותר, זול יותר, כשבפועל מה שצריך זה פשוט להקפיד על הדרישות, ועל מה שצריך לעשות, על הזמני יבוש, על כמות השכבות, ואז החומר יוצא בדיוק כמו שתכננו אותו.
אז כשמישהו בא ושם לך במשרד מוצר, ואומר לך, אדם יענין, יש לנו פה את המוצר האולטימטיבי לאיתום. מה הם השלבים הראשונים שאתם עושים במשרד כדי שתאשרו את החומר הזה, כדי שתראו לפני או שהוא בכלל מגיע עוד לפרויקט?
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שלא מצאתי חומר אולטימטיבי, בסדר? יש חומר שהוא טוב בתכונות מסוימות, אוקיי? זה לא אומר שהוא טוב בכל התכונות. אז קודם כל בוא נבחן במה הוא טוב, במה הוא עוזר לנו, איך הוא משתלב עם מערכות איתום אחרות, איך הוא משתלב עם חלקים אחרים של הבניין, עם מקצועות נוספים שיש. ושוב, לאט לאט נבחן אותו במבחן המציאות, נעשה דוגמאות אצלנו, נעזם אותו בפרויקטים, וככה נכיר אותו, ונדע גם בסוף להמליץ עליו. כי מה שאני כותב במפרט שלי, זה לא סתם מילים, אלא זה המלצה שלי כמתכנן, שזה המערכת שהכי מתאימה לאותו פרויקט.
אבל גם במפרטים, לפחות נגיד מכרזים ממשלתיים, מדברים על חומר או שווה ערך. היום אנחנו יודעים שלא לכל חומר באמת יש וערך. אתה לא יכול לקחת מוצר, נגיד, אתה יכול לקחת שני מוצרים שהם שניהם פוליוריאה, ולהגיד, אוקיי, אני, זה פוליוריאה וזה פוליוריאה, אבל יש המון המון חומרים אחרים. כי, נגיד, בתנאים מסוימים, אולי פוליוריאה לא נוכל להשתמש בה, ונרצה להשתמש בחומר שהוא ביטומני, או פוליוריטן, לא משנה מה. לא הכל הוא שווה ערך. לא לכל מוצר בשוק יש באמת שווה ערך.
נכון. אז עוד פעם, השאלה מה זה שווה ערך? מבחינתי שווה ערך זה לא בעלות הכספית.
זה באמת חשוב להדגיש את מה המשמעות, מעבר לזה שצריך שיהיה במכרז רשום, מה המשמעות מבחינת מתכנן כשאומרים שווה ערך? שווה ערך למה הוא נותן?
אוקיי, אז קודם כל אני מחויב לא רק לרשום מוצר או שווה ערך, אוקיי? אני באמת מחויב לרשום מוצר שיש לו שווה ערך.
ואם אין?
עכשיו, אז אני לא רושם אותו. עכשיו, השאלה מה זה שווה ערך? שווה ערך זה לא מה, כמה עולה החומר. אם זה עולה 100 שקל, אז גם שהשני יעלה 100 שקל. אלא שהתכונות שאני מחפש במוצר, אוקיי? אני מוצא אותן כמעט זהות או זהות לחלוטין בין שני המוצרים. בסדר? עכשיו, יכול להיות שיש פוליוריאה עם תכונות מסוימות בפרויקט מסוים, אבל יכול להיות שבאותו פרויקט אני יכול להגיע אולי לאותן צרכים שאני צריך, בסדר? לאותן דרישות עם מערכת אחרת, אולי לא עם פוליוריאה, אולי עם פוליוריאה קרה, אולי עם פוליוריטן. יכול להיות שאם אני אעשה יותר משכבה אחת, כמה שכבות, אני בסוף יגיע לאותו תוצאה. אני בסוף צריך להתאים את הפתרון מצד אחד ברמה התכנונית, אבל גם להקשיב לשטח. אני חייב להקשיב לקבלן. בסוף הקבלן הוא זה שמבצע, ואני צריך שהקבלן ירגיש נוח, אוקיי, לעשות את מה שאני תכננתי. אם הקבלן יתקשה,
אז אתה דורש מהקבלן איזשהו הוכחה שהוא יודע לעבוד עם החומרים האלה, נגיד חומר ביטומני, פחות בעייתי, אבל בחומרים מתקדמים יותר, יש דרישה מהקבלן לקבל אישור שהוא יודע לעבוד עם חומר מסוים.
אז בעיקרון החומרים הפשוטים, בסדר, היותר מוכרים, היותר נפוצים, אז ברגע שאתה מכיר את הקבלן, הסביר מאוד להניח שהוא גם ישתמש בחומר הזה, ואז יהיה קל יותר לאשר אותו. אבל כן, בטכנולוגיות מורכבות יותר, כמו למשל פוליוריאה, שנדרשת ידע, נדרש ציוד מיוחד, כן, אנחנו בהכרח בהחלט מבקשים לקבל את הסמכות, גם מטעם הספק, להבין שהקבלן יודע לעשות שימוש במכונה, יודע לטפל בה. כי המוצר הזה הוא מוצר שאין לו מקום לטעויות. זה טוטלי גוד, טוטלי בד. אין משהו באמצע.
כן, או אפס או אחד.
בדיוק.
בוא ניקח לדוגמה המוצר הזה. כשהוא הובא לידיעתכם בהתחלה, איך נתתם לו את הקרדיט להיכנס לענף? מה...
אוקיי, אז שוב, שהציגו למשל את הפוליוריאה, וזה לא משנה מי הספק או מי היצרן.
כן,
בסדר? החומר כחומר. אז באמת ראינו את התכונות המאוד מאוד מיוחדות שיש. מצד שני, החומר הזה יש לו צרכים מאוד מאוד ברורים. סתם לדוגמה, הכנת שטח. אם הכנת שטח לא טובה, החומר הזה לא שווה. כי הוא חומר מאוד מאוד דרשני ולא סלחני. אז הכרנו את החומר.
אבל זה אפשר להגיד, זה אפשר, הכנת שטח היא בסיס להצלחה של כל מערכת.
כן, אבל החומר הזה הוא שוב, הוא באקסטרים, והוא הכי לא סלחני שיש. בסדר? עד לרמה שהוא יכול להתקלף, יש מערכות אחרות, פיוט צמנט, שוב, התשתית לא טובה, אתה תקבל מערכת לגמרי מנותקת. אז בחומרים המאוד מאוד קיצוניים, שמצד אחד, באמת, להגיע למערכת באובי של 3 מילימטר, שאפשר לנסוע עליה, והיא גם הגמר וגם הצבע ונגד החלקה, זה דבר שהוא מורכב. וכחומר שהוא כזה, שמסוגל לענות על הרבה צרכים, יש לו גם הרבה דרישות. אז הכרנו את החומר, הבנו את התכונות שלו, הבנו את הדברים. אז קודם כל מכניסים אותו אולי לדברים הכי אקסטרימיים שיש. פרויקטים קשים, למשל מתקן התפלת מים.
כן.
בסדר? שיש, למגיד, מאגרים מאוד גדולים, סדיקה אפשרית, מים בתנאים שונים, מים חומצים יותר, מים עם חול.
אז איך בעצם בוחנים את החומרים האלה במצבי הקיצון שלהם? לדוגמה, במתקני טיור שפחים, במתקני בוצה. איך אתם יודעים שזה באמת יכול לעבוד?
אוקיי, אז למשל בטכנולוגיה הזאת, זאת טכנולוגיה שהיא לא ישראלית, בסדר? טכנולוגיה שבאה מחול. אז אנחנו בודקים את זה, את השימוש בחומר בעולם, אם יש שימוש רחב, איך זה מצליח, אם יש תנאים מיוחדים, ואז קל יותר לייבא אותו מבחינה רעיונית לארץ. שוב, בתחום של הפוליוריאה, החומר בגלל העלות הראשונית הקבועה שהייתה אז, היה בתחום מאוד, שוב, היה מאוד יקר, והוא נועד בעיקר אז לפרויקטים מאוד מיוחדים. עם הזמן הטכנולוגיה התפתחה, השוק ראה שהוא טוב, זה תפס הרבה יותר תאוצה, היום המחירים הרבה יותר סבירים, לכן גם רואים אותו בהרבה יותר פרויקטים ובהרבה יותר אלמנטים.
כן, האמת שאין ספק שבשנים האחרונות נוצרה גם איזושהי קפיצת מדרגה ביכולות של הקבלנים עצמם, בשימוש בחומרים האלה, בדיוק שהם עושים, במוכנות שלהם לעבודה, וזה פשוט טענו כי זה נותן יתרון מאוד מאוד גדול, או התכנות מאוד מאוד גדולה להכניס חומרים כאלה.
אני גם חייב להגיד שעוד פעם, בטכנולוגיה הזאת, בסדר? שיש מכונה מסוימת, שהיא עובדת בצורה מסוימת, והיא גם מטריה במידה של תקלה. זה מאוד תורם גם לי כמתכנן. אני גם מבין את התקלות שיש, כי החומר הזה שוב לא סלחני, ואם יש רטיבות, אז תהיה התנפחות. אם יש תופעה אחרת, אתה תראה אותה כמעט במצב המיידי. לכן מבחינתי זה טוב, אני בא לפקח על העבודה, אני רואה כשל, ברור ממה זה, בסדר? ברור מה הקבלן אולי עשה לו בסדר, אז הרבה יותר קל להתייחס לפרויקט, אם חומר טוב או לא טוב, אם המצב טוב או לא טוב.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה.
אנחנו דיברנו על החומרים ודיברנו על קבלנים ועל ההתפתחות שלהם לאורך התקופה. הטכנולוגיות האלה, איך זה משפיע על שאר הסטייק הולדרס באתר, על היזם, על הקבלן הראשי? הרי גם הם הולכים בסוף לאיזשהו מחירון ומתמחרים לפי משהו, ולא תמיד הדברים החדשים נמצאים בתוך המחירונים האלה. איך אתה כיועץ האיתום בפרויקט, בא ואומר להם, אוקיי, נכון, זה מה שיש, אבל יש היום דברים יותר טובים. אולי זה עולה עוד קצת כסף, מול שאר הדברים בפרויקט, זה לא הרבה כסף, אנחנו הרי יודעים שלעשות מערכת איתום סטנדרט מול פרימיום, נקרא לזה ככה, התוספת לפרויקט היא ממש ממש לא גדולה.
אנחנו יודעים שפרק האיתום זה בערך 2% מסך הכל עלות הפרויקט, אז אם אתה משדרג, אז זה לא יהיה 2, זה יהיה 2.1, 2.2. בדיוק.
כן. אז איך אתה מצליח לשכנע, או איך אתה פועל מול היזם, מול הקבלן הראשי, בלהגיד לו, לא, אבל אנחנו רוצים מערכת שהיא פה אחרת, היא פורצת דרך, ואני מוכן ללכת עם זה עד הסוף.
אז השלב הראשוני, קודם כל, בלימוד הפרויקט. אני צריך ללמוד את הפרויקט, ללמוד את מה שהקונסטרוקטור תכנן, את האדריכל תכנן, מה השימוש של הפרויקט, ואז להציע את המערכות הכי נכונות. זה לא אומר הכי זולות, זה לא אומר הכי יקרות, אלא הכי נכונות. אני בוחן את זה, ואז אנחנו יושבים עם היזם, אנחנו יושבים עם המתכננים האחרים, מסבירים את היתרונות ואת החסרונות. מה אנחנו נרוויח אם אנחנו נשדרג קצת את האיתום, אם נעשה אותו חכם יותר. בסדר? אם היזם מבין את זה ולוקח את זה, מצוין. אני אגיד שבשנים האחרונות קורה יותר ויותר שדווקא היזם הוא זה שבא ואומר, אני רוצה מראש שתתכנן עם מערכת שהיא פרימיום. למה? כי שוב, פרק האיתום אמנם מבחינת העלות הוא קטן, בסדר? מבחינת הפוטנציאל לנזק הוא עצום. אז לאט לאט היזמים מבינים שאולי כדאי להשקיע קצת יותר באיתום. בטווח ארוך זה משתלם מאוד מאוד מאוד.
יש לך דוגמה לפרויקט מהסוג הזה? גם אם אתה לא חושף את השחקנים, אם אי אפשר, אבל לפרויקט שבו הכנסתם טכנולוגיה חדשה, אם זה לבקשתכם או לבקשת היזם, שהיא עד אותו זמן לא נוסתה.
אולי לא כל כך מערכת כמו שילוב במערכות שונות. כן, למשל בדאטה סנטר, כן. בחוות שרתים, של אחד החברות הגדולות הבינלאומיות, הם אמורים להכסן שם לא מעט מידע. המידע הוא עולה הרבה כסף. השרתים מבחינתם לא הברזל, כן, אלא משהו מקוזן בפנים, יש לו ערך עצום לפעילות. היזם בא ואומר, תעשה עוד מערכת, תעשה עוד מערכת, לא אחת, שתיים, שלוש, כמה מערכות שאתה רוצה, רק שלא ייכנס מים. בסדר? רק שלא ייכנס רטיבות, כי אם תיכנס, אם תהיה שם נזילה, הנזק הוא הרבה יותר מהעלות של כל מערכת איתום שאתה יכול להכניס. בסדר? אז התפקיד שלי עכשיו זה לא רק להכניס מערכת, אלא לוודא איך אני משלב בין מערכות, איך הקבלן מסוגל לבצע את זה. כי בסוף, למרוח עוד שכבה ועוד דברים, זה לא בהכרח נותן יותר.
לא, זה, איך... גם, זה גם באיזשהו מקום מזלזל במערכות עצמם. נכון, אומר, לא יודע
נכון, אבל איך אני יכול לנצל את התכונות השונות שיש לכל מערכת, לא יודע, יריית HDPE שחורה, לאחר מכן יריה נדבקת לבטון, לאחר מכן תוסף לבטון, לאחר מכן איזשהו ציפוי פנימי, זאת אומרת, איך אני משלב במישורים שונים, מערכות שונות שכל אחד תהיה הגיבוי של השנייה.
אוקיי, מה... אז
למשל שוב, בדאטה סנטר, אתה בא, היזם באותו מקרה בא ואומר, תביא לי, תעשה לי, אתה מציג, ואז אומר, לא, אני רוצה יותר, ואתה אומר, אוקיי, לא רק עצר כימי מתנפח, גם עצר פח, ועוד כל מיני פתרונות שאתה משלב אותם. בסוף, יש מפרט, יש פרטים, יוצאים למכרז, והקבלן אמור לבצע את מה שתוכנן. אם יש לו שאלות, אין בעיה, הוא כמובן יכול לשאול, אבל המערכת שתוכננה, זאת המערכת שהוא אמור לבצע.
אז מה הדרישה שלך בשטח מהקבלן, מהספק?
אוקיי, אז קודם כל מבחינת...
כי גם יש פה הרבה ספקים שנכנסים לתוך העניין הזה, זה לא כל כך פשוט.
אוקיי, אז קודם כל אני דוגל בלעשות, קודם כל, פגישת פתיחת פרויקט, בסדר? עם השחקנים הרלוונטיים. מבחינתי, ספק חומרי איתום הוא סופר רלוונטי, קבלן איתום, קבלן ראשי, מנהל פרויקט, אם יש הבטחת איכות, בקרת איכות, כולנו יושבים, למעשה עוברים על המפרט ועל הפרטים, ומבדים שכולם מבינים מה צריכים לעשות, מה החומרים, מה הטכנולוגיות ומה נדרש. לאחר מכן אנחנו מאוד מאוד מתעקשים שתהיה פתיחת מלאכה. זאת אומרת, שוב, כולנו בשטח, כל השחקנים, כל אחד תורמת שלו, מבצעים קטע לדוגמה, אוקיי? אם זה בסדר, אז אפשר להתקדם הלאה. זה גם נותן לנו נקודת רפרנס. זאת אומרת, מאותו רגע כולם יכולים לבוא ולהגיד, זה נכון, מי עכשיו זה צריך להיות אותו דבר? זה מקל על, שוב, על הבקרת איכות או על הבטחת איכות, מנהל הפרויקט, יש נקודה שאפשר להשוות אליה, ככה זה נכון לעשות. וכמובן, תוך כדי לבצע פיקוח, מבחינתי הספק, שוב, הוא גורם חשוב מאוד בתהליך של הליווי של, של הביצוע של החומרים. הוא חשוב מאוד שיהיה מעורב, שהוא בעצמו יוציא דוח, לא כי הוא בא לחפש את הקבלן, ההפך, הוא בא לעזור לקבלן, ולוודא שהוא עושה עבודה כמו שצריך. ומבחינתי כל פרויקט אותו דבר, לא משנה אם אותו קבלן כבר עשה 20 פעם את אותה עבודה, מבחינתי כל פרויקט הוא פרויקט חדש. וכדאי לעשות שוב קטע לדוגמה, ועוד פעם פתיחת מלאכה, לוודא שכולם יודעים מה עושים.
מהם הנקודות לדעתך בתוך מערכות האיתום האלה, שהן נקודות הבקרה הקריטיות שצריך לשים עליהם דגש? זאת אומרת, שאתה עושה נגיד פגישה כזאת, אתה אומר, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו מתחילים, סתם ניקח עיריות שנדבקות לבטון, אנחנו פורסים אותם עכשיו, יש להם 36 מטר מרובע, בתוך העירייה לא נכנס מים. המים ייכנסו במקומות אחרים, חפיות, במעבר הצנרת, לא משנה. מה הנקודה מבחינתך שאתה בא ואתה מציג לפרויקט? שימו לב, אלה הם נקודות קריטיות לבקרה, לתהליך שלי, בנקודות האלה חשוב שנגיע, שנבדוק, שנעבוד ביחד כדי למנוע תקלה שעלולה להיות.
אז קודם כל, הדבר חשוב, תזמין אותי לעשות ביקור, כשעוד אני יכול להשפיע. בסדר? הדבר הכי מעצבן זה להגיע לפרויקט, להגיד, בוצע לא טוב, ואין דרך לתקן כי אין גישה. אז אם מדובר, נגיד, על יריות שנדבקות לבטון, או הבטון נדבק ליריות, בסדר? Okay. קודם כל, תזמין אותי לבוא לראות שכל החיבורים של היריה כמו שצריך, החיבור של היריה לאלמנטים השונים כמו שצריך, עוד לפני בכלל שהתחלת לפרוס ברזל. כי ברגע שפרסת רשתות בברזל, אז זהו, אין כבר גישה, אין מה לתקן. חוץ מלבוא ולהגיד, לא טוב.
וזה אין... עובד? זה מצליח?
אני מקווה שכן, יש פרויקטים שזה מצליח יותר, יש פרויקטים שזה מצליח פחות. סך הכל שוב, הפרויקטים הם מאוד גדולים, מאוד מורכבים. לפעמים יש פרויקטים שיש רב סודה, 2.5 מטר, 3 מטר. זאת אומרת, זה פרויקטים שהם הם, הם, הם מתקדמים בצורה הדרגתית. לא על כל מטר מרובע אפשר לראות, אבל לפחות להדריך את אנשים שכן נמצאים בשטח, איך אמור להיות נכון.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
התחלנו מטכנולוגיות חדשות שאנחנו מכירים עד עכשיו, בתור יועץ איתום, מסתכל שנים קדימה. איפה אתה רואה את הענף הזה מתפתח, את החומרים מתפתחים, מה היית רוצה לראות?
שוב, הייתי רוצה לראות הרבה יותר חומרים, קודם כל שהם פשוטים מאוד לביצוע, חומרים ירוקים, בסדר? שלא מזהמים, שלא גורמים לכל מיני בעיות אצל המבצע עצמו.
אתה יודע שפעם היה מוצרים כאילו הכי מתקדמים, זה היה מוצרים אלה עם 4, 5, 6 רכיבים שהיה צריך לחבר אותם, ולאט לאט הבינו שהכי פשוט זה לתת לעובד את הבקבוק מים המדויק עם הערכה, כמה שפחות התעסקות של תלות בעובד בערבוב החומרים.
כמה שפחות נקודות לקשל בגלל... התעסקות עם החומר לא נכון, זה נכון.
שדרך אגב זה גם הרבה יותר ירוק, כי זה פחות אריזות באתר שצריך להיפטר מהם.
למשל, פעם החומרים הטובים היו חומרים על בסיס סולבנטים, אוקיי? הם היו ממש טובים. עם הזמן כבר אי אפשר להשתמש בהם, זה לא ירוק, זה לא טוב, אז עכשיו צריך למצוא פתרונות,
לא בריא,
כן. כן, פתרונות אחרים. בסוף, יותר ממה שאני מחפש רק את החומר הטוב, או את המערכת הטובה, אני מחפש בעיקר את הקשר הנכון, בין היצרן, הספק, היועץ, הקבלן שמבצע, מנהל הפרויקט, כי בסוף אפשר להכניס המון טכנולוגיות. אבל אם משהו בשילוב בין כולנו, בסדר? בדרך שהפרויקט מתקדם, בחפיפה בין חומר לחומר, בשלב לשלב, אם לא מבצעים אותו נכון, זה גם לא משנה מה הטכנולוגיה, באמת הפורצת דרך שאני אביא. בסוף אין הפקת צמים.
כן, אתה יודע, זה מחבר אותי בדיוק לסלוגן שלנו, של יחד בטוח שתצליח. אוקיי, כי זה בסוף זה החומר, וזה הספק, וזה הליווי הטכני, וזה היועץ, וזה היזם, וזה מנהל הפרויקט, והפיקוח ביחד, כולם ביחד הם אלה שאמורים לגרום להצלחה של הפרויקט, ולהצלחה של היישום. לא משנה כמה החומר הוא חכם, או כמה החומר הוא טכנולוגי, בסוף האנשים צריכים להיות חכמים ולדעת לעבוד ביחד, ולחבר בין הדברים. מרתק.
גם לי.
דמיין, תודה רבה על הזמן ביחד.
תודה לך.
תודה רבה לכם המאזינים. עוד פרק של מהנדסים בנייה, ולהתראות בפרק הבא.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי. פודקאסטים של 103 FM.